להקיף ככה כמה, יש לנו חוב של ספקים, שעה ל-60 דקות אחרי ה-16, ויצא משהו כמו 3 דקות לפרק, אז כאן בסדר, אני משתדל.
מה זה חלקים, לא?
איך?
3
דקות. ככה אני משתדל ככה לעבור ככה לדברים ככה באמת המרכזיים. אז באמת כל 16 הפרקים האלה הם פרקים שיותר עסוקים בהכנות לקראת קבלת התורה. מפרק 17 עד 24 זה יותר ההכנות ההיסטוריות, ומפרק כ"ה עד למדבר זה יותר הימים המיוחדים והמרחב המיוחד שהכין לקראת קבלת התורה. אז כמו שאמר ככה באמת פרק 17 שואלה שאלה יסודית, אם תורה כמו שהדבר בכל הפרקים הקודמים זה דבר כזה קריטי לעולם, כן, והוא עומד כאן אחרי שהדבר בפרקים הקודמים שהקריטיות של התורה, שזה כל מה שאמר על מבאר בכל במיוחד מה שאלו בפרקים האחרונים של תורה מן השמיים, אז כמו שאמר המהר"ל בכל הפרקים הקודמים מסביר עד כמה התורה היא הסדר של כל המציאות כולה, וזה היה חלק מהמופת של תורה מן השמיים, שאיך יכול להיות עולם בלא תורה. אז שואל המהר"ל, אם ככה איך 26 דורות העולם שרד ללא תורה? ואז הוא נותן תשובה פשוטה, כי לא מה שהתבר בכל הפרקים הקודמים, וזה התבר במיוחד בפרקים של יבוא זה ויתן זה לזו, או המתליטה וכו' וכו', שלקבל תורה זה לא רק משהו חיצוני, זה מדרגת חיים של תורה. מדרגת חיים של תורה מצריך שיהיה תכונה של תכונת חיים שיכולה לקבל תורה, וזה רק תכונת החיים הישראלית. אז עד שאין חיים ישראלים בעולם, התורה מורכבת מלהתקבל במציאות, אלא שזה רק מסית, כמו שאמרה לומר, את השאלה לכיוון אחר. אז למה, איך יכול להיות שלא, השאלה לא איך יש עולם בלא תורה, אלא איך יש עולם בלא ישראל, איך ישראל מתעכבים. ועל זה המהר"ל אומר עוד פעם, שגם זה עובר בפרקים קודמים, בפרק של, נכון שהיה גם מה שהזכרנו, יבוא זה ויתן זו לזו, ושם המהר"ל להזכיר שהאדם נברא בסוף הבריאה כולה, ולכן גם ישראל נבראו בסוף כל הבריאה כולה, כי בעצם הדבר שהוא הנקודה המהותית של הבריאה היא בכוונה מתגלה רק בתכליתיות של הכל. זה קשור קצת גם מה שהמהר"ל דיבר בפרק דזיין על כל ה-12 שעות של האדם הראשון, שהכל התחיל מן הדומם אל הצומח, אם אתה יכול לברא וכולי וכולי, כי יש כאן מדרגת חיים שהיא בעצם, מכיוון שהיא כוללת את הכל, כמו שאדם ראשון כולל את כל הבריאה כולה, אז הוא נבנה מכולה במשך כל השעות שלו, והוא נמצא בסיום כל ששת ימי בראשית, אז גם מדרגת החיים הישראלית היא לא מדרגה פרטית שעומדת לעצמה, אלא היא מיצוי סמוי של כל הבריאה כולה, כן, מה שקראנו, אלה תולדות השבת בהיבראם, באברהם תהיו, או גם פרשת נוח, נקרא שבת, כי אותך ראיתי, חז"ל אומרים, כי אותך ראיתי צדיק לפניי, שיש המדרגה הישראלית היא בעצם גנוזה בתוך כל הבריאה כולה, אל האדם בצורה גולמית, בצורה בוסרית, ויש בזה מכוון, כי היא בסופו של דבר באה לבטא איך כל הבעיה כולה היא בעצם קשורה למדרגה הזאת. אז מלא עד שאין את הבשלות של המדרגה הישראלית, אז העולם צריך לעבור את השנות תור האלה, את ה-20 דורות שמאדם עד נוח ומנוח עד אברהם, עד שזה בעצם כל שנות התור שהמציאות נמצאת עליהן בתהליכי בירור שלה, עד שתופעה ישראליות ורק עד סופעה התורה. אז זה דבר פשוט שככה אמר על כך ניסה לבר בהתחלה. אבל למה הוא אומר, השאלה יותר קשה היא שאחרי שיש 2,000 שנות תורה, שכבר מתחילים 2,000 שנות תורה, שכבר יש את אברהם בעולם, שהוא כבר מבטא את הזכות של כל המציאות כולה, איך מאברהם עד מתן תורה היה התעכבות של עוד שישה דורות, שזה בעצם הבירור כאן הוא ביחסים בין מדרגת האבות לבין מדרגת האומה, של מה הפשר של ההתעכבות של של התורה, שכבר יש תכונה ישראלית בעולם, למה זה במלכות, למה צריכים שתהיה את האומה, שזה רק יעשה על די כל מה שבברית מותרים נאמר לאברהם, כל מה שספר גבורות בעצם מברר, שצריך להעתיק את זה ממדרגה של יחידים למדרגה של אומה, שרק אז תוכל התורה להופיע בפועל בעולם. וזה המהר"ל מביא מדרש. עכשיו המדרש מביא שלושה משלים. משל אחד למלך שהיה לו פרדס נאה עם אילנות ולא נתן אף אחד להיכנס, אלא רק מי שעמדו בניו על פרקן אמר שעכשיו יכולים להיכנס, וככה עד אותו דבר שלאומות העולם לא נתן להיכנס עד שעמדו ישראל על פרקם, כיוון שעמדו ישראל על הסיני ואמרו כל אשר השם דיבר שם נעשה מיד נתן להם. זה משל ראשון. משל שני למלך ש יוצא לקרב, כן, יוצא לקרב או לסעודה, שהיה לפניו שולחן, סליחה, בסוף זה המלחמה, שולחן ארוך, ולעבד אחד הוא נותן חתיכה, לשני נתן ביצה, לשני נתן ירך, ולבנו הוא אמר, כל מה שיש כאן נתון לך. ככה גם המדרש אומר שעד לעם ישראל, עד שעם ישראל, אז כולם כאילו מצוות פרטיות, אדם ראשון קיבל שבע מצוות, ואחר כך אברהם קיבל מצווה נוספת, ברית מילה, וכן, אולי זה מה שרומז כאן, כן, אחד נתן לו חתיכה, אולי זה רומז אדם ראשון, שנתן לו ביצה, זה הפוריות, זה הברית קודש, שנתן לו ירח, זה יעקב של גיד הנשה, שזה בעצם כל מיני מצוות פרטיות, ורק לפני הבן הוא אומר, אתה לא נותן לך משום סיים, אלא כל הסעודה מונחת לפניך. משל שלישי, כל השולחן ערוך, בדיוק, יפה. והמדרש השלישי, זה מה שעשה למלחמה, ששם היה שוחד והיה מחלק להם, ולבן הוא אומר, אתה לא מקבל ממה שנגיד ככה בהמה גולמית, אלא ממה שהתקנתי לעצמי אתה מקבל. בצורה פשוטה, שלושת המדרשים האלה, הם בעצם מדברים שלושה ממדים שמבררים את החידוש של האומה על פני היחידים, שזה בעצם הבדל כמותי, איכותי ומהותי. הכוונה, הפירוש, אני בכלל מתחיל מהפירוש השני, שהוא הבדל כמותי, שכולם קיבלו משהו פרטי מסוים, ועם ישראל כמו מקבל את כל השולחן ערוך, מקבל את כל הסעודה כולה. שזה הבדל כמותי בין האומה לבין היחידים שהיו עד אז כולל אברהם יצחק. פירוש שני, הפירוש השלישי הוא קשור להבדל איכותי, שבאיזה צורה אתה מקבל את האוכל, שכולם קיבלו אותה בצורה גולמית, ויש לי כן מסיקות פיו, הבן מקבל את הדברים בצורה מוגמרת, בצורה כמו שרויה אליו, שזה הבדל איכותי. ולא נותר לנו לומר, אלא שהמדרש הראשון שמדבר על הפרדס, הוא מדבר בעצם על המהות, ואולי ממנו יותר ראוי להתחיל, עליו גם אמרה להרבה מחיל עבר, שהוא מדבר את הנקודה המהותית שקצת תסביר לנו את המה, את הנקודה המהותית שמתחדשת במדרגת האומה, שעדיין לא קיימת אצל מדרגת האבות עצמן. כי המשל הראשון, בוא נאמר ככה, המשל השני והשלישי מובן למה הם תוארו בתור משל למלך. כי מלך יש לו שתי תפקידים מרכזיים, כלכלה וביטחון. אז המשל השני שמתאר את הסעודה, יותר מתאר את המלך כמחלקל את כל המדינה, ונותן את כל הפרנסה, ונותן את כל התקציבים מסוימים, ויש רק את בנו יחידו, שהוא לא צריך לקבל את התקציב הספציפי המסוים. המשל השלישי הוא כמו כל מלך שמעבר לכלכלה, יש לו את ענייני ביטחון, שזה יוצא למלחמה, אז מובן שם למה תואר מלך. אבל המשל הראשון, למשל לפרדס, זה היה צורמה משל לחקלאי או משהו כזה, מה הדבר הזה קשור דווקא לסוגיית המלכות? אלא יש סוג מסוים שמלך בלי פרדס זה לא מלך. מלך שמתעסק רק בכלכלה ובביטחון, זה מה שבלשוננו נקרא ראש הממשלה, שהוא בעצם במידה מסוימת כמו שסיפור על בן גוריון שפגש את רוזנבט הנשיא של ארצות הברית בתור הזה, אז הוא אמר לו ככה הוא קצת נסיעת אותו קצת בהקצה, אמר לו נו איך זה להיות ראש ממשלה על מיליון אנשים, כן, כאילו, כי הוא רצה ללמוד אני על 100 מיליון אנשים כאילו. אז אמר לו לא אתה טועה, מדינת ישראל יש 100 מיליון ראשי ממשלה ואני כל הזמן מנסה לרצות את המיליון ראשי ממשלה, שאני מנסה לרצות את אותה מיליון ראשי ממשלה שנמצאים כאן, שבעצם מלך שכל כולו עסוק רק בפרקטיקה, בכלכלה וביטחון, הוא האדם הכי אומלל שבעולם, שבעצם הוא רק נועד לשרת את כל המלכה כולה. בלי של המלך יש את הנופש שהוא יוצא לנופש אסור לכתבים להיות שנמצאים שם אותו רגע, ואז הוא חי את השעשוע שלו, את הפרדס, כן, כמו שהמדרש כאן אומר, והיא יקלו אמון ושעשוע את בני אדם, שזה בעצם בזכות שיש לו את כל השקט התעשייתי של המלחמות והכלכלה שיצא מסביב, אז סוף סוף הוא יכול עכשיו לעשות את מה שהוא רוצה לעשות ולהיות קשור אל המקום של השעשוע, למקום של הפרדס, וכל עניין של הפרדס הזה זה שאם בערך שמישהו נכנס לתוך הפרדס הזה, אז הוא איבד את כל הצד העצמי של המלכות שלו, את כל הנקודה העצמית שמתת את הצד הפנימי שלו. בהקשר המסלם הזה, שיש מישהו שמורשה להיכנס לפרדס, זה רק מישהו בחינת מלך, שהוא בעצם זה הוא עצמו, או הבן שלו, אבל מודגש מאוד במדרש יפה, לא הבן שלו בקטנותו, אלא מרגע שהבן הגיע לפרקו, מרגע שהבן הוא בעצם הופך להיות איזשהו בחיים מסוים שהוא כבר יכול להיות המחליף של האבא, שיש לו איזה משהו מסוים שיש בו את ההתאמה למדרש שנקראת האב, שזה כמו שאמר לו אומר, זה האור המיוחד של עם ישראל, לקבל תורה, שתורה זה אנו נפשי כזבית יבית, זה לקבל את האלוקיות עצמה, שלדבר הזה צריך להיות קשור למדרגת מחויב המציאות ולא אפשרי המציאות. כל הבריאה כולה היא אפשרי המציאות. הכוונה היא משרתת את המגמה האלוקית, שהקדוש ברוך הוא כדי לגלות את עצמו, כביכול השתמש בהרבה כלים, בהרבה עזרים, בהרבה דברים מסוימים שיאפשרו לדבר המיוחד הזה להתגלות. אבל הם מוגדרים כאפשרי המציאות כי הם רק משרתים את הדבר הזה עצמו. אבל לקבל תורה זה לקבל בעצם את השעשועי בני אדם, לקבל את הדבר עצמי, שאתה צריך להיות נמצא במדרגה שאתה חי את מדרגת המחויה במציאות, את הנקודה העצמית הפנימית שתנוזה בתוך המציאות עצמה. שבעצם אפשר לומר, כמה פעמים השתמשנו אולי במקומות אחרים במשל הזה, אולי בלימוד באורות הקודש, שהצייר יכול לצייר הרבה הרבה ציורים, ויש לו אין סוף מרחב של ציורים שיכול לצייר, אבל כל ציור שהוא לא יצייר, תמיד האישיות שלו תשתקע בתוך הציורים האלה. אז בעצם, אם הוא צייר עכשיו נוף, או ילד, או בית, זה אפשרי המציאות. אבל החותם של הסגנון המיוחד שלו, שמצא בציור, זה מיוחד במציאות. הכוונה הקדוש ברוך הוא יכול לברוא הרבה סוגי עולמות, אבל יש משהו מיוחד במציאות. בכל עולם שהוא יברא, יש משהו שיהיה הנכחה של הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה המדרגה של ישראל. ישראל, כמו שאמר גם אמר כבר בפרק הקודם, הם אפשרי מצד עצמם ומחויבים מצד עילתם. בצורה הגלויה שאיך הם מגילים את עצמם, אז כל אדם האדם יש לו את הסגנון המסוים שלו, את האוקר המסוים שלו, זה אדם קשור לאפשרי המציאות, וזה זה כמו כל אומות העולם, שהם כולם קשורים יותר לכלים, לאפשרי המציאות, לצורה המסוים שהדקה הקדוש הוא חפז לגלות את עצמו. אבל יש משהו שקשור לנשמתם של ישראל, שהיא חלק אשר עמו, שהיא קשורה למוחר המציאות. כמו שאמרתי, יכול לקדוש ליצור אין סוף עולמות, אבל בכל עולם יהיה ישראל בסוף שבר. יהיה משהו שהוא משקף את הראשית, את האתם ידי ואניאל. המדרגה הזאת שקשורה לישראל שמחה במציאות, זה בעצם המדרגה שהבן שיכול להיכנס אל החיים העצמיים האלה של הפרדס הזה, אבל כמו שאמרנו שזה צריך שהבן יחדד לעצמו את הצד העיקרי שבו, את המוחה במציאות שבו, ולא את הצד המשני שלו, שזה רק שהוא מגיע לפרקו, שבעצם הוא עומד על הנקודה העצמית המוחדת שלו. וזה בעצם אומר המהר"ל, זה בעצם השמן, וזה מסיים את הפרק, שזה בעצם רק שישראל הופכים להיות 60 ריבו, 600 אלף. שכמו שהמהר"ל בגבורות אומר, ש-60 זה תמיד הביטוי של הביטול אל הכלל, כמו בטל ב-60, או חלום אחד חכים 60 מנבואה, שזה בעצם אומר שכבר לא מודגש כאן הסגנון הפרטי, אלא מה שדומיננטי כאן זה הצד המהותי, הצד הכללי, שהוא בעצם הצד שמשקף את ה... הצד שמשקף את הכלליות, זה הצד שמשקף את האלוקיות שגנוזה בקרטיף ישראל, או בסגנון אחר, 600 אלף, שאומר להם דרך כל הששת הצדדים של מציאות, לכל המדרגות של העשרות מאות ואלפים, מה שמר שם אומר, אבל שמשל שבל אין לו אף ייחוס למשהו פרטי מסוים, אלא משהו כללי, רק אז אפשר בכלל לגלות את הנקודה הכללית, המוחלטת, שגנוזה בתוך סדרי אחים ישראלים, ולכן, כמו שהמדרש אומר, ככה גם ישראל, כיוון שעמדו ישראל על הר סיני, ואמרו כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע, וכמו שאמר בפרקים הבאים, אמר, נעשה ונשמע, דווקא בא יותר לבטא דבר שמלכי השרת משתמשים בו, שזה בעצם מבטא שיש משהו בעצם הטבעיות, באינסטינקטים הישראלים שקשורים אל אור אלוקי, אבל שזה צריך שעמדו רגליהם של ישראל על הר סיני, שהם הגיעו לכלל הבשלות הזאת, וזה בעצם התכונה הציבורית הכללית, רק אז ציבור לא מי, ציבור לא נידון על פי הפרטים שלו, על פי הצד הכללי שבו. אז ועדה שגם באברהם ויצחק ויעקב היה תכונה ישראלית, אבל התכונה הישראלית שהייתה בהם היא עדיין הייתה, היא יכולה קצת להיות מוצנעת ביחס לסגנון הפרטי המסוים שעדיין התגלה אצליהם. אז לכן ניתן להם מצוות פרטיות מסוימות, אבל מה קשור אל מהות התורה, זה התכונה הכללית שאין לה אף צד של התעצרות מאפשרי המציאות אלא קשורה אלא התכונה של מרכב המציאות. זה לכן הפרדס הוא בעצם המהות, שהוא אחר כך משתקף במשל הבא דרך הבחינה הכמותית, שלכן כל אבות קיבלו מצוות פרטיות וישראל קיבלו את הכללות, וזה שמתגלה אחר גם במדרש השלישי דרך האיכות, שלכן בין לזה לא רק איזשהו שיוך כללי שלנו לאור אלוקי כמו שאתה מקבל בשר עדיין גולמי, אלא זה בדיוק שהמצוות מתגלים במתן תורה לכל פרטיהם והסתופתיהם ודקדוקיהם בצורה המוגמרת השלמה שלהם, כי שם כבר זה משתקף בצורה החי שלה, בצורה המוחלטת שלה, שזה בעצם מה שמאיר את האור של ישראל. כן, זה בעצם אני אולי הייתי צריך להקדים, כאילו כל מי פרק הזה אנחנו, כל מה שדיברנו פרקים הקודמים, והמערה כאן השתמש בכל הפרק הזה השתמש במושגים שכבר דיברנו בפרקים הקודמים, אבל המיוחדות של המערה זה שתמיד אחרי שיש לו כמו בספר שלנו 16 פרקים תיאורטיים, יש לו עכשיו מראה איך זה מתגלגל בתוך ההיסטוריה עצמה, כמו שבכל הספרים האחרים של המערה זה גם ככה, וזה אולי אחד מהחידושים הגדולים של המערה, להראות איך ה יסודות המופשטים האלה יש להם גם את ההלבשות וההשתקפות להם מתוך התהליכים ההיסטוריים, וזה בעצם מה שבעצם נותן לכל מעמד התורה את המדרגה שנקרא ישראל, המדרגה החיה שנקראת האומה הישראלית, שזה בעצם קורה רק אחרי 26 דורות. תאמת יש הצעה לדבר הרבה פרטים, אבל אנחנו צריכים להתרכז בעיקר, ואנחנו עכשיו עוברים לפרק י"ח, כי פרק י"ח לכאורה מתאר את מה שתואר בפרק י"ז, אבל מתאר את זה לא על דרך החיוב, אלא דרך זה על דרך השאלה. כמו שהמעל אומר, כן, מה שהמעל כותב גם בנצח, שכל דבר נותן מהפכו ידיעה אמיתית, אז המעל כאן אומר שאדם שהוא בעל חובר וגשמי, אז כדי להיפגש עם דברים שהם נבדלים ממנו, הוא לא יכול לפגש איתם, אלא בדרך השלילה. והמעל כאן בעצם מביא שלושה דוגמאות, אז זה קשור בעצם לשלושת העיקרי האמונה שהמעל כאן בגבורות מזכיר אותם, מציאות השם, השגחת, אולי הסדר המדף של המעל תמיד, השגחת השם, מציאותו, בתורה מן השמיים, זה הסדר של דקות תמיד המעל מסדר את הדברים, ואומר המעל ששלושת היסודות האלה, כלפי העולם שלנו לא יכולים להתברר אלא בדרך השלילה. השגחת השם התברה דרך השלילה של ואנוכי אקשה את לב פרעה ואת לב עבדיו, ויש כאן איזה משהו כזה שבכוונה, בעצם זה קצת משהו שמשתף את כל הדברים האלה, שיש כאן חטאים שהיו חטאים הכרחיים, לא בחירים, אנוכי אקשה את לפרעה, וגם את השבודי, שמיוחדה על ידי ברור שיעשו חטא ויתקדש שבת על ידם. זאת אומרת, יש כאן משהו, איזה סדר הנהגה אלוקית פילית כזאת, שהיא בכוונה יוצרת סיבוך, זה לא שבמקרה היה פרעה, אז צריכים להסיד אותו, אלא כדי לחדד את הדבר הזה בעולם, וכן הקדוש ברוך הוא בכוונה, כי הוא יכול יוצר איזושהי אבא אמינא ושולל אותה. יוצר אבא אמינא שאין השגחה אלוקית בעולם, ועל ידי הקשיית לפרעה, בסוף יתברר עד כמה הקדוש ברוך הוא זה שמוביל את העולם. יש אבא אמינא שיש עוד מלבדו, שזה בעצם כל חטא נדב ואביהו, שבעצם מנסים להקים אש זרה, אצל המהר"ל מצוות השם, דיברנו פעם בגבורות, אמרנו שלא רק שיש אלוקים, אלא שיש רק אלוקים, שאין עוד מלבדו, זה בעצם, לכן אצל המהר"ל, האמונה במצוות הבורא באה אחרי ההשגחה, היא לא הבסיס להשגחה, אלא לא רק שהוא משגיח על העולם, אלא רק הוא קיים בעולם. ואבא אמינא של נדב ואביהו, לפנות על הקדוש ברוך הוא מלמטה למעלה, שהיא נשללת ונקדש בכבודי ומכובדי, שהיא באה לומר שאפילו המדרגות הכי גבוהות הן בטלות כלפי הרצון האלוקי, זה מה שמנחה את מציאות הבורא. וכל זה המהר"ל כאן מביא כהקדמה לבירור של כל תורה מן השמיים, שהתברר כבר בפרק ט"ז, ככה בצורה יותר פילוסופית, התברר פרק י"ז. הפרק הקודם, כי זה משהו מאוד מאוד נשמתי, עליון, שבעצם מבטא את המוחלטות של מוחלט המציאות שמשתקף בדרך הופעת החיים הישראלית, אז דרך קורח זה בעצם אבא אמינא שבעצם צריכה להישלל כדי לחדד את הסוגיה של תורה בנשמה. כמו שאמר כאן, זה חידוש גדול של המהר"ל, שחטאו של קורח, הרבה פעמים אפשר לראות אותו את החטא של קורח בחטא המחלוקת, אנחנו מכירים את השאר וסל אומר שזה כפר בהדרגתיות של העולם, אבל המהר"ל מחדד, וזה קצת פשט הפסוקים, שהחטא של קורח הוא חטא של חוסר אמונה בתורה מן השמיים. כן? כמו שהפסוקים אומרים, שאם לא תבלעת את פיה, אז לא מליבי, לא מליבי, כי לא מליבי, כן. שזה בעצם השאלה, עד כמה משה אמר את הדברים האלה מדעתו, ועד כמה הוא אמר את זה מצד השכינה. שכמובן צריך להבין, זה לא שקורח כפל בתורה, זה לא מצאים פסוקים בדבר הזה, אלא לכפור במשה, כי בהנהגה של משה, זה בצורה עמוקה לכפור במושג שנקרא תורה מן השמיים. כמו שבפרקים הקודמים פה המהר"ל ביאר שהתורה מן השמיים זה לא רק השאלה האם מקור התורה מן השמיים או שחלילה בני אדם מציאו אותה. גם אם מקורה בשמיים, אבל אחרי שהיא הובאה לעולם, היא כבר תורגמה למושג של הארץ, היא כבר הפכה לתרתית, המהר"ל אומר זה נקרא כפירה בשמיים של התורה. וזה שהתורה היא עדיין נושא בקרבה את הצד האלוקי המוחלט. מה שהמושגים שפה הקודם לכן אמרנו, שתורה זה מיוחד במציאות, ולכן כל עוד אין אומה כזאת שחי מיוחד במציאות, לא יכולה לנתן תורה בעולם, לא על ידי גויים, אפילו על ידי אברהם יצחק ויעקב, כי המושג תורה מן השמיים, החידוש הגדול של תורה מן השמיים, שזה לכן אצל המהר"ל, אחרי העיקר שהקדוש ברוך הוא משגיח על העולם. ולא רק שהוא משגיח על העולם, אלא הוא כל העולם, יש חידוש יותר גדול, שהעולם שלנו יכול לחיות את הרוממות האלוקית הזאת. זה בעצם הסוגיה של תורה מן השמיים. בהקשר למושג הזה, כמו שאנחנו יודעים שלהאמין בנבואת משה, לרמב״ם זה אחד מ-י"ג עיקרי האמונה. כי אם אין מדרגה כזאת שנקראת משה, שהוא בעצם שקול כנגד כל ישראל, שהוא זה שמשקף את מרחב המציאות, שהוא לא קשור למדרגה נבואית שמתנגנת בסגנון מסוים, אלא הענבה הזו של משה, שאותו המהר"ל אומרת יותר בפרקים הבאים, שהיא בעצם מבטאת, ואנחנו מה? שאין בה אף צל של פרטיות, שהיא כל כולה משקפת כלליות. אם אין דמות כזאת בהיסטוריה שנקראת משה, אז כל התורה שיש לנו היא תורה שאומנם מקורה בין השמיים, אבל אין מה לעשות, היא תמיד סוף סוף מתורגמת לזוויות של בני אדם, צדיקים ככל שיהיו, אברהם, יצחק, יעקב, חסד, דין וגבורה, היא תמיד בסופו של דבר תאבד את הצד האלוקי שלה. ולכן קורח שנלחם במשה, הוא בצורה סמויה נלחם בתורה מן השמיים. כן, מליבי בדידי בזו, והכוונה לא סתם שמשה המציא דברים, אבל שמשה תופס את האלוקי בסגנון שלו, אם זה ככה, אז יותר אומר קורח, כולם שמו אנוכי שם ככה, כולם שמו לתורה, אתה בסגנון שלך, אני בסגנון שלי, אבל יש כאן איזושהי הבנה יסודית, שיש כאן, כמו שאמרנו, יחד מנגים עיקרי אמונה, שיש כאן מדרגה שהיא כולה שקופה, שהיא כולה שקולה כנגד כל ישראל, שהכחשת המדרגה הזאת היא הכחשת תורה מן השמיים. וזה בדיוק מה שכל הבירור הזה שנעשה על ידי האותיה, אותו בדואי שמתלווה לרבה ברחנה, שכמו שאמר גם בנצח אומר שהוא טעיה, וגם כאן הוא מזכיר את זה בקצרה, שזה בדיוק הנושא של פרק ותחת, זה רבה ברחנה, זה המבט התורני על גבול הנבואי, והוא טעיה זה המבט האנושי, כמו שאמר שם אומר, שבעצם דרכו של סוחר, שהוא מקבץ הרבה הרבה דברים, ומעתיק אותם מכל מקום אחר, שזה בעצם כמו השכל הרציונלי, שהוא מלקט הרבה פריטים, מגבש אותם, וממיר אותם מקום אחד ומקום אחר. אז כל האגדות רבה ברחנה עם אותיה, זה בעצם איך השכל האלוקי מובע דרך השכל האנושי. איך את מה שבפרק וזיין תיארנו כתיאור נשמתי שכנסת ישראל היא מוכרן המציאות, איך זה מתגלה על דרך השלילה בתוך המציאות של עולם שלנו. זה מה שאותיה, השכל האנושי, מצעיד אותו להבין את מדרגת כוח, כן? אז להבין את מדרגת, להבין את פשירה, להבין את מדרגת תורה מן השמיים, דרך הסוגיה הזאת של בלוי כוח, כן? אם אתם, זה מזכיר גם, באגדות רבה ברחנה, ממש לפני כן היה גם, שזה גם, אחרי להר סיני, וגם זה הולך לו דרך כל הקרבים, מה זה השמה? והחומרים, מה זה?
חמור לבן.
חמור לבן, כן, שזה גם שם אמר, אומר, שבעצם, על זה מה שאנחנו רואים, את כל מה שהצורות מעבדות את עצמן, כמו הקרבים, ויש רק איזשהו חומר עיוני ראשוני שחומר נשאר, שבעצם רואים שכל תפיסה מדעית היא בסוף קורסת, זה מה שמעורר כמיהה להגיע לנשגבות של הר סיני. אז בסגנון דומה, בעצם כוח שעל ידי מה שהם מבטאים את המקום של המחלוקת, של השניות, של הפרודיות, אנחנו שמענו זה לא סתם מחלוקת רק ברמה מוסרית, אלא בעצם זה אמירה שאין אמת אחת, אלא האמת בעולם שלנו מתגלה בתור שתי כתבים שונים, אבל זה בדיוק מה שמשם יוצא השן, יוצא איזה מידת הדין שהיא טובעת תביעה למשהו יותר מוחלט, למשהו יותר רציני, למשהו יותר עליון, שהוא לא רק הפרט הזה והפרט אחר, אלא משהו הרבה יותר מוחלט, והוא זה שבעצם, כמו שגם המדרש אומר, שהוא סובב פעם 30 יום, כמו שאמרנו אומר, שבעצם אומר, אין נסתר מחמתו, אין אף תופעה בעולם, שיכולה להיות אדישה כלפי העומר המיוחד הזה, והוא העומר של משה אמת ותורתו אמת, ואנחנו בדעים, שבעצם המציאות מצד עצמה, נסך את זה על דרך השלילה, אם היא לא תחיה, את הקישור שלה למדרגת משה, אז היא, כל המדרגות החלקיות שהיו קיימות בה, הם לאט לאט התפוררו והתברר הריקות וחוסר המוחלטות שקיים בהם, אבל המציאות הוציאה כמאה למשהו מוחלט, למשהו אבסולוטי, שהוא זה שמתגלה דרך מדרגת משה רבנו, אז יש משהו במציאות עצמה שלנו שזועק תביעה לאמת, ובעצם כל הצדדים השונים של המציאות לא מגיעים ל לשקט ומנוחה שלהם בלי שיש את המדרגה השלמה הזו שמתגלת דרך מדרגת משה. כל זה, וזה בעצם בהקשר הזה פרק יתחיל ולכן יותר השלמה על דרך השלילה של פרק וזיין, אבל לא זה המהר"ל כן בפרקים הבאים אומר, אז אם באמת עד שאין את מדרגה של מחויב המציאות שהיא בצורה אמיתית מדרגת כנסת ישראל, בהקשר זה חייב לומר שנדבר בהמשך גם על משה, אבל כמו שנראה שכל עניינו של משה זה הענבה שלו, כן, גדול מה שנאמר משה יותר מאברהם, כי אין בו אף צד פרטי, אלא הוא כל כולו, הוא למעט את עצמך משקף את המדרגת הלידה הזאת, היא זאת שרק דרכה יכולה להתגלות התורה והמשמעות האלוקית שלה, והמשמעות השמימית שלה, והמשמעות המוחדת שלה, אז מה זה מה שכן אנחנו רואים בפסוקים, וחזל גם לימדו אותנו שאבות כן קיימו את התורה כולה, זה מה שהמהר"ל מתעסק בפרקים 19 ו-20. שפרק 19 המהר"ל מתעסק יותר במה שהאבות קיימו בתור מצווים ועושים, בתור משהו שבאמת משקף לדרגת אבות, ופרק כף משקף ומדבר את מה שהאבות קיימו בצורה שאינה מצווים ועושים, שזה בעצם יותר מבטא שיהיה להם שיוך אל הרעיון של המצוות, אבל זה לא בא בצורה של בעניין המציאות. כמו שהמהר"ל אומר בפרק י"ט, שאברהם קיים בפועל את מצוות מילה, ויעקב קיים בפועל את מצוות גיל הנשל. את כל השאלות שלך לפרק, זה מה שהדבר ברקים בים, אני עכשיו מתנקד יותר בחידוד של הפרק. בעצם המהר"ל אומר שיש כאן תהליך, כן, אבולוציה רוחנית שהעולם עובר מבריאת העולם עד לבשולוס ולופי התורה, שעובר דרך שלושה תחנות בעיניים מאוד חשובות של אדם הראשון, אברהם ויעקב. שאדם הראשון נקבע בשם המצוד בן נוח. וכמו שאמר כאן מצוין בצורה מאוד יפה, דברים שקשורים לא שמעל מחריב אליו גם בסוף גבורות על היסוד הזה של שם המצוד בן נוח, ששם המצוד בן נוח הם בעצם קשורים לששת הצדדים של מציאות, שזה בעצם הציר של הגובה, כן, הציר של זה תלת המדיות של המציאות, הציר של הרוחב והציר של העומק, שבכל ציר יש את שתי הקצוות שלו שיוצרים לכן את ששת הצדדים של המציאות. וכמו שהמהר"ל כאן אומר, שבעצם יש כאן את כי לאדם ניתן שם לצוות ברכת השם, הוא מסדר זה בצורה מאוד טובה, כי הוא מסדר זה ציר הגובה זה ברכת השם עבודה זרה, ציר נקרא לזה ציר הרוחב זה עריות, עשר הציר העומק זה עריות ודינים, וציר הרוחב זה גדל ושירות דמים. זאת אומרת, הדברים, הציר הרוח, הגובה, זה הציר שבין אדם למקום. ציר הרוחב זה בין אדם לחברו. וציר העומק זה בין אדם לעצמו. או כמו שבכלל אורות, או באורות התחייה הרב אומר, שיש את באדם את הנטייה האלוקית, יש את הדתית נקרא לזה, יש את הנטייה החברתית, ויש את הנטייה ההומנית, האנושית. שבהקשר הזה, ברכת השם ועבודה זרה הם קשורים לציר של בין אדם למקום. שברכת השם זה הגובה, כן, לשמור את המהות האלוקית, ובנומך היא מתגלה שגם שהיא יורדת לתוך המציאות עצמה, אז זה המקום אולי לראות שיש כל מיני מתווכים שיש באמצע, לא, גם שהיא יורדת כל הלוקים השמיים מעל ועד ותחת, אין עוד, כן, שזה בעצם ביטול עבודה זרה. בציר של האדם עצמו זה עריות ודינים, שבעצם הצד הגבוה של האדם, העמוק של האדם, כאילו עכשיו אומרים ציר עומק, זה בעצם הדינים שיש לאדם סדר, שיש לאדם שיטת חיים, בצורה גלויה שלא הגוף שלו לא מכנה את הדברים האלה, שאיסור העריות זה לא פוגע באף אדם אחר חוד מאדם עצמו, עד כמה הוא יודע לשמור על הקומת המותר האדם שבו, עד כמה הוא בעצם משפיל אותו. ובציר הרוחב זה המערכת החברתית שהיא קשורה לנטייה לימין ולשמאל, שזה גזר, שזה הגזמה כלפי ימין, שזה בעצם איכות של הכל וטשטוש הגבולות, ושפיכות דמים לנטייה כלפי שמאל, ששפיכות דמים, מה שאמר על פרק א', שם דיבר כבר על עשיו, כן, ואדום. ומעליהם יש גם את הנקודה השביעית שהיא עבר מן החי, שזה בעצם קשור לעצם העובדה הזאת שאדם שולט על החיים שלו, כן? שלא יודע מה שבחטא אכילה מת הדת מחצקל היה צריך להתאפק עד שבת, וששם הוא החמיץ את זה, אז לפחות עבר מן החי שלא יאכל אותה כל זה בהמה חיה, אלא יראה שהכל נמצא תחת הרצון שלו. וכל הדברים האלה הם בעצם יותר לבנות את הקומה הבסיסית של האדמיות. אבל על גביה אברהם חידש את ברית המילה. חידש את ברית המילה, כמו שמלכון אומר, זה שעד עכשיו הקדוש ברוך הוא התגלה בצורה אטומה בעולם. זאת אומרת, גם אם באלפיים שנותו שהיה איזשהו זיקות לכל מיני גילויים אלוקיים, אבל זה עדיין היה מחוץ לעולם. אברהם אבינו עכשיו מסיר את האותם, מסיר את החסימה, לא היה אדם שקרוא אדון, עד שבא אברהם וקרוא אדון, שעכשיו פתאום משתקף איך הקדוש ברוך הוא גם חי בתוך העולם, נוכח בתוך העולם, שיש כבר מדרגת חיים ישראלית שיש לה את הבשלות להיות קשורה אל אור אלוקי. וכמו שהגמרא ברכות אומרת, שדניאל אמר וראה שומתנו למען אדוני, חז"ל אומרים למען אברהם שקרוא אדון, זה משהו מבהיל, שבעצם הדנות זה אברהם אבינו עצמו, הוא בעצם הגילוי של איך עכשיו הקדוש הוא מתגלה בפעל בעולם. בעצם אברהם מסיר את האוטם הזה, את החסימה הזאת שבין שמיים לבין הארץ, שזה כבר בעצם דרך זה שיש כבר את התכונת החיים הישראלית נמצאת בתוך העולם. אבל צריכים אחר כך גם עוד מדרגה נוספת, זה מדרגת יעקב, שזה גיד הנשה. שמדרגה של גיד הנשה, המהר"ל אומר שמצד אחד הוא שופרת יעקב מעין שופרת אדם הראשון, אבל אצל אדם הראשון זה האור מתגלה אפילו בעקבות רגליו של אדם הראשון, ואצל יעקב עכשיו נמנע, על כן לא יוכלו ישראל את גיד הנשה עד היום הזה, כמו שאמר גם בנצח תזן, קצת מדבר את הדברים האלה, שזה בעצם להתרכז במרכז ולנתן להשקיט את הפריפריה. שהרגליים שקשורים למקום שמסתעף, לאיך שהגוף מסתעף עכשיו גם לאיברים הרחוקים, אז המציאות היום כבר יעקב הדש, וזה בעצם מבחינה שיעקב כרוב בית שהוא בונה את בית ישראל, שהוא זה שמרכז עכשיו את האור אלוקי בתוכן הפנימה, ולכן הקומות שקשורים אל הפריפריה, שקשורים אל ההתפשטות של החיים, אנחנו נמנים מהם. עד כן לא יכול לסלול את גיד הנשה עד היום הזה, זה ביטור מיוחד של התורה, שלא חושב עד היום הזה, ולא אמרה איזה יום, אבל כאילו הכוונה, כל יום שאנחנו קוראים הכוונה עד היום הזה של היום, אבל בעצם יותר הכוונה, כל זה שאתה נגעת העולם הזה, כל זה אנחנו קשורים עדיין במקום כזה שבו הנגעת העולם הזה עדיין קיימת, אז צריכים לדעת לרכז את הקדושה, כן? שזה בעצם, לכן המצוות שניצבו אברהם ויעקב, הם, כמו יש כאן ביטוי אחד של המהר"ל, אתה הוא השם הוקים השמת אברהם והוציא אותם מן הטבע. כמו שזה לשון יחיד, היה צריך להיות, אבל כתוב, הוציא אותם, זה לא טעות כתיב, כמה שעות עוד אמר עם חוזר הזה, עד שבא אליו אברהם היה חיבור משהו בדבר שבחר בו והוציא אותם מן הטבע, כי זה בדוגמה שאברהם רוצה לומר, מצוות זה לא משהו פרטי כבר. אם אברהם מצטווה, זה אומר המציאות מצטווה, כנסת ישראל מצטווה. זה שאברהם מקבל את זה בצורה של ציווי, זה אומר שזה משקף איזושהי בשלות כלל עולמית שמשתקפת דרך אברהם, ואחר כך משתקפת דרך יעקב, ולכן אנחנו בני ישראל לגיד הנשה, אבל כשאתה מדבר תמיד על מצוות, תמיד אני מדבר כבר על מדרגה כללית, אלא שאצל אברהם ויעקב היה כהתנוצצות של המדרגה הכללית הזאת. כשנגיע לכנסת ישראל זה גם בצורה כללית. מה זה אם כן מה שחזן אמרו, שישראל קימו, שאבות קימו את כל התורה כולה, שאצל אברהם זה כמעט פסוקים מפורשים, עקב שמע אברהם בקולי ושמור תורתי מצוותי וחוקותי, אצל יעקב זה רק מדרש, ואצל יצחק אין אפילו מדרש, ובסוף יש מדרש, לא זוכר, הוא מצא מדרש, או אפילו, על יצחק אפילו זה סברה, זה אמר החידש, כן, זה בעצם יוצא שיש שלוש מדרגות בדבר הזה, שבעצם למה שעבוד קיימו את כל תורה כולה, אבל שלא בתור מצווים ועושים, זה אומר שוודאי שסוף סוף סוג החיים שלהם עברה יותר וכל קשורים, זה לסוג החיים של אומה ישראלית, ואם מכיוון שהטבע הלאומי הוא תג מצוות, אז עדיין שעבוד קשורים לטבע הזה, אלא עדיין זה מתגלל לא בצורה הבשלה המלאה שעמדו על פרקן, אלא רק עדיין בצורה כוחנית, אז לכן זה נאמר רק בצורה כזאת שיש להם, מנדבת ליבם הם התקשרו לרעיון הזה. ושבזה יש חלוקת מדרגות. אברהם שקשור מבחינת החסד אל המקור, אז ברור שכל מה שיופיע בבנים גנוז במקור, ולכן אצל אברהם זה בעצם מה שתורה תחילתה חסד וסופה חסד, ובאמצע יש בתגבורות מה שאמר כאן נכון, מזכיר אותה, יש שחורה לגבי יש לבנה. אברהם הוא בצורה מהותית, הוא המהות של כל התורה כולה, וכל מה שאחר כך הבנים בצורה יותר מחוטבת יגלו דרך המצוות, אבל הם בעצם מגלים הביטו לצור חוצמתם, מגלים את נשמת אברהם. לכן ברור שנשמת אברהם גלות בה לגמרי, זה כמעט על גבול פשט הפסוקים הקישור שלו לכל התורה כולה בצורה פנימית. זה סתם מעניין, אתם יודעים שהוא אומר תנא, רבי סמלי אומר תורה תחילתה גמות רסדים, וראינו בספר שלנו שלושה פעמים נפגשנו עם רבי סמלי, גם כאן, גם בפרק A שהמסלב אומר תאי מצוות יתנו חבקוק וכו' וכו', וגם המדרש והנידה שהרבי סמלי אומר למה התינוק דומה במי אמו לנר דלוק על ראשו, שסמלי זה משון סמלות, לבושים, שהוא בעצם בא לומר יש לבושים ויש את המהות, יש את המהות שהעובר במי אמו, ויש את היוצא לאוויר העולם איך זה אחר כך מתלבש, יש את כל תג מצוות שהם הלבושים, אבל יש את הבעל חבקוק ומדם הלכה צדיק מתו יחיה, ויש איך כל התורה כולה מתלבשת אחר כך בכל תג מצוות, אבל אברהם הוא הנשמה, הוא הפנים של הדבר הזה. ובהקשר מסוים הזה, ברור שהנשמה כוללת את כל מה שהשתקף אחר כך בכל ההסתעפות שלו לכל הדברים כולה. אז זה אצל אברהם, לכן זה כמעט ממש על גדר, כמעט מצווה ועושה. אצל יעקב, שהוא יותר קשור מדת האמת, יותר קשור כמו שהמר"ן אומר מצוות השבת, אלא מחלטיך נקוד יעקב אביך היום שכל שבת למגמה תכליתית, אז יעקב כל כולו מכוון את המציאות אל עבר התג מצוות. יעקב הבינו לא מת, מקיש זרו לא מזרו בחיים הפרובחים, אז לכן יעקב גם קשור לתג מצוות, לא עוד פעם ברמה של בפועל, אבל הוא מתחיל להניע את התהליך ההיסטורי שמכוון לתג מצוות. ובחינה מסוימת יצחק שהוא קשור אל מידת הדין, אל ההווה, לא אל העבר, כי אברהם קשור אל העבר ויעקב קשור אל העתיד, יצחק קשור אל ההווה, אז בהווה לא שר לקיים מצוות, כי עוד כל עוד אין אומה לא שר לקיים מצוות, וזה בדיוק מה שאמר לומר שיצחק קשור אל מידת הדין, אל שחיטה, כן, שזה בעצם המקום הזה של התביעה מהמציאות ללכות את הגודל אלוקי, אבל אם היא לא כזאת, אז לכן לא יהיה לו פסוקים, אפילו לא מדרש, רק ודא שהמהר"ל אומר מספרה שסוף סוף ודאי שיצחק קשור אל הרעיון הגדול הזה של תורה ומצוות, לכן יש כאן איזשהו, איזו רמה שלישית כזאת, אני לא יודע בדיוק איך לכנות אותה, של זיקה כללית על דברים אלה, אבל היא כבר ממש בצורה מקיפה שלא עוברת, נגיד ככה, דרך האישיות המיוחדת שלו. לשאלה שאם סוף סוף אבות כן קיימו את כל התורה כולה, אז יש הרבה קושיות, איך יעקב נושא שתי נשים וכולי וכולי, שהמהר"ל כבר עשה לזה בפרק ותרת, אז כאן יש יסוד מרכזי מאוד של המהר"ל, שהמהר"ל כאן מחלק במצוות עשה למצוות לא תעשה. ובעצם האבות יש את המצוות של הפך הנשים. נשים חייבות רק במצוות לא תעשה ופטורות במצוות עשה למרקמה. האבות היו חייבים רק במצוות עשה ופטורות במצוות לא תעשה. כמו שאמר אומר, כי מצוות לא תעשה קשורים כבר לאיך האור אלוקי מתקבל במציאות. שיש מצוות לא תעשה, מה שאומר פעם פרק ד' מעלה גדולה במצוות לא תעשה, שהם משקפים את העובדה הזאת שזה המציאות, ולכן מי שהולך נגד חוקי המציאות זה הופך להיות חמור מאוד כאילו, כן? ובאפשר מסוים לזה, לכן הנשיות שהיא קשורה יותר לתהליך ההפנמה, עיקרה היא לראות איך האלוקית כבר נספג בתוך המציאות שזה מעלתם של אנשים, ומצוות עשה שזה לבקוע לקומה חדשה, זה איש דרכו לקבוש ואין נשאר דרכה לקבוש. אבל האבות הם בדיוק הפוך, הם לא ידן אורלוקי שתקבל בעולם, כי אין כלי קיבול, כל הדן הוא מסלן שקבלת את הדברים, אז כל האורות שהאבות פעלו בעולם, הם לא התקבלו בעולם שעכשיו יש אישו, אל תפגע בקדושה שקיים בעולם, אין קדושה בעולם עדיין, יש חלומות, כי דעתים למען יש תעשה ואת בנה, ולכן האבות קשורים אל מצוות העשה בצורה מאוד מאוד חדה כאילו, ומאוד מאוד מורים את הכיסופים למדרגות הגדולות האלה, אבל מצוות לא תעשה, אין עדיין קדושה בעולם שאותה יש מה לשמור.
זה גם ההבדל בין אדם לנוח לאבות, גם שם היה רצה מצוות לא תעשה בעיקר.
נכון, ובכלל, פעם, אני חושב, אולי פעם דיברנו על זה, שבריבוי של המצוות במהלך ההיסטוריה, אז דווקא מצוות לא תעשה יש הרבה יותר שינוי והתפסו של מצוות לא תעשה, מצוות תעשה יש רק את המצוות, אחר כך התפסו את שם מצוות די רבונן. המצוות לא תעשה, חדשים גם... חדשים ואנשים זה הצפנתי לך, שזה בעצם בכלל במהלך הדורות ככה הלך והסתבר עוד ועוד, כי ככל שיש יותר קדושה בעולם, יש יותר רגישות בעולם, יש יותר סייגות התורה מה שאתה כותב בשר אביך, שצורך לשמת הדברים האלה, כן, נכון. טוב, האמת היא שפרק, מפרק כ"א, אמר עכשיו, מדבר על דמותו של משה, אבל בעצם דרך דמותו של משה, כמו שאמרנו, הוא מדבר בעצם דרך הדבר הזה, בעצם על המדרגה הישראלית שמשה עצמו משקף אותה, שזה בעצם מה שאמר בפרק כ"א, אומר, לא קם עוד נביא כמשה, אז יש לסיים את השם חז"ל שאומרים, אבל באומות עולם קם אומנו בלעם, ומלאכים קם אומנו שלמה. ואמרו כאן יבהר וטוב טעם איך המדרשים האלה לא באים למעט בערכו של משה, אלא אדרבה להגדיל ולחדד את המדרגה המיוחדת של משה על פני לעומת בלעם ולעומת משה. כביכול בזכות נפל לכך בלעם ושלמה אנחנו מבינים שמעלתו של משה היא לא מהצד הפרטי שלו, שהוא מאוד מתוחכם, שהוא מאוד חכם, וכל שבזה נמצא אנשים פרטיים כמו בלעם, אפילו הרשע, ולהבדיל שלמה המלך, שהגיעו להשגות מאוד גבוהות. כל מעלתו של משה זה המדרגה הישראלית שבו, הכללית שבו. שבבלעם זה משתקף בעבודה הזאת שהמעלות, מה שהמדרש שומר, שהיה שלוש מעלות ב... שהיו לכאורה לבלעם על משה, שאיפה זה, בהתחלה אומר שמשה היה מדבר פלפל ומדבר פנים פנים ומדבר מו עומד ומדבר בלעם שהיה שוכב, אבל לכאורה יש יתרונות בבלעם שהיה יודע מה הקדוש ברוך הוא עתיד לדבר איתו, ובלעם יודע מי מדבר עמו, והיה מדבר בלעם עם השכינה בכל שעה ושעה, אז לכאורה זה נראה תיקו, כאילו יש מעלות במשה, איך? איך איך?
בלעם.
יפה, בלעם, בלעם ובלעם, בלעם. חסרת מדרגת העם. וכשאנחנו עושים את זה, בעצם כל המעלות של בלעם, הם מבטאים רק את העיוות של בלעם. כי זה שכמו שאמר כאן מתאר, שבלעם ידע מה הקדוש הוא עתיד לדבר עמו, אבל הקדוש הוא לא רוצה לדבר אותו זה עכשיו. אז יש כאן איזשהו צד מסוים של איזשהו זנות רוחנית כזאת, של תחכום כזה שמנסה להציץ לדעת דעת עליון, אבל לא להתמזג עם התוכנית של הקודש בעולם, כמו שהמשל המתוק שהמהר"ל מביא על המלצר לעומת השר, שהשר הרבה יותר חובר תעודה מאשר הטבח. שהטבח יודע בדיוק כל מה, מה שעלול להיות בהמשך הסעודה, ויודע בדיוק למשל שפתאום לקראת הכינוך יש הפתעה, אמורים להגיע כל מיני זמרים מפורסמים, את הכל הוא כבר יודע מראש, הוא יודע בדיוק מה הכינוך שיהיה, אבל דבר מרכזי הוא לא רואה, הוא לא חי את המלכות, הוא לא חי את התהליך שדרכו בכוונה המלך מתכן את הסעודה כדי שיספוג את הדברים בצורה של איך הדברים מתגלים על פי הרצון האלוקי. זה בדיוק בילם שקשור לשכל האלוקי אבל לא לרצון האלוקי. זאת אומרת שקשור ליודע דעת עליון, הצצה רוחנית למה שנמצאים בחוץ, אבל לא מתמזג עם התהליך האלוקי בעולם. וזה שבילם ידע מי מדבר עמו, זה גם בעצם בריחה לעצמות, אבל לא לצורה של ההתמזגות, של, שלא נתייחד עם השכינה, שזה ועיקר, לעומת ועיקרה, שבעיקר זה גם שם מזומן. אז כמה יש כאן דיווג, אז כמה יש כאן המשכיות, עוד כמה יש כאן איזשהו קשר מקרי. ולכן מעלתו של משה היא לא מצד חוכמתו, שהוא יחידי ביחס לאחרים, אלא אדרבה מצד משהו כל כולו ההמשכה של הבאת האור האלוקי אל העולם. ואותו דבר להבדיל, שער לא אחריך לכל את הדבר, להבדיל מנתומה חמורה ומקדושה של שלמה המלך, אבל גם של שלמה שכאן המלאכים קם, אבל המהר"ל גם כאן בעצם אומר שמלאתו הגדולה של שלמה שהוא מלך, והוא שיר השירים של שלמה, שהוא חי את המציאות בצורה המאוד מאוד כללית, המאוד מאוד אצילית שלה. אבל שלמה חי את הדברים במקום האצילי, וכל מעלתו של משה רבנו שהוא חי את זה בכל המדרגות כולם, כן, שזה מה שנאמר במשה ותחסירהו מעט מאלוקים, שהוא קשור למשה מצאו כל ממצאת שערי בינה. זה בעצם בא להדגיש את השיעור שלו לא רק לרום שאליו שלמה המלך שייך, אלא אולי יכול להיות ששאר חמישים לחסר ממנו, ואולי שלמה עצמו יכול להיות שהוא קשור למדרגות מאוד מאוד גבוהות, אבל משה מבטא איך הכל משלשל בכל המדרגות כולם, מה שמואל אומר שזה בדיוק הביטוי ממשין A, שבעצם מבטא את האות A שהיא בעצם סיכום של כל חמשת הדקות הבסיסיות של הזצחם עד להגעתם אל האדם. לא נכנס כאן לטעות ה... יש כאן טעות, כן, כן, אבל שמספרים אחרים בדרך שכוונה, כמו שבפרק הקודם היה, לפשוטים, למורכבים, צומע חי עד מדרגת המדבר, והוא מגיע עד לשין, עד לתסעו מעט מאלוקים, ובאמצע יש את האות מים, נכון, מה זה האות מים, שהוא אמצעי בין עינות תחתונים. אז מעלתו של משה היא לא מצד הגובה שלו, אלא מצד הכוללות שלו, שהוא האות מים הזאת שמצליחה לאחד תחתונים ועליונים ביחד, שבזה לכן עם כל מעלתו של שלמה, שהוא במופשטות, הוא מגיע לגבהים גדולים מאוד, אבל המדרגה המחלת של משה, כמו שאמרנו קודם, זה כמו שאמרת יפה, שבלעם הוא בלא עם, משה הוא מדרגת העם, אז הוא המדרגה של איך הרצון לוקי ממשיך למציאות לעומת בלעם, ואיך הרצון לוקי כולל את כל המדרגות כולם, לעומת שלמה שהוא משגב יותר את המדרגות האריסטוקרטיות הנבדלות של המציאות. שזה בעצם אולי גם בפרק כבד, שהוא בעצם קצת השלמה לדברים שכבר בפרק עוד חטא מעל דיבר על חטאו של בלעם, אבל מה שנאמר ככה בקצרה מחודד דרך מעלתו של אהרון, שבלעם הרגע, ובלעם קורח, סליחה, קורח הרי גם כפר בכהונתו של אהרון הכהן, שכמו שאמר ככה בצורה מדהימה מסביר שכל עניינו של אהרון זה עוד פעם לא מצד מעלתו הפרטית, אלא מצד המרכזיות שבו. האותיות A, R, N, שהן אותיות מרכז, זה בעצם, כי אם היינו, כאילו, מדברים בשפה של שלמה המלך, היינו חושבים שהוא יקרא לו אהרון, אלא יקרא א' ותקוף, או בלשוננו אברהם יצחק קוף, כן? שזה יותר מסכם את האותיות, את הראשוניות. אבל מעלתו לא כי הוא ראשון לכולם, אלא כי הוא מרכזי לכולם. הבחינה של השלום, של ארון שהוא אוהב שעודי שלום, שישראל יוצא במרכז העולם, בית המקדש נמצא בירושלים במרכז, בית המקדש במרכז, לשם קשור הארון, כי הנקודה המרכזית היא הנקודה הריכוזית, שזה בעצם המקום הזה שמסוגל להכיל את מחויב המציאות, להכיל ולשקף אותו בתוך המציאות עצמה. נכון שמוזכר כאן בסוף שבתוך הארון יש גם א', יש גם בתוך הכהנים, אז הוא הכהן הגדול מאחד, אבל זה כבר לא הבדלה סגולית, זה כבר הבדלה יותר הנגתית שלה צריכים את המדרגה המסוימת הזה של אהרון. וזה בעצם אולי התשובה הגדולה לבלעם ששואל בית מלא ספרים, למה צריך במזוזה ותן לי שכוח תכלת, למה צריכה את הציצית. נכון, הוא צודק, יש איזה באמירה של קורח, אמרה כאן עומד, יש נקודת אמת שאמר כל הידע כולם קדושים, כולם שתמו בסיני אנוכי ולא יהיה לך, כי התורה עיקרה ניתנה לכלל, וזה בעצם מה ששתי הדיברות השונות נאמרו. כל הדיברות האחרונות זה, לכן צריכים דמיונות כאלה שיאפשרו לרכז את אמירת הכלל, שלכן בהקשר מסתם הזה כאן המזוזה או הציצית לא באו להיות משהו על גבי כל הספרים, אלא באים למקד מה הצד לרכז ולמקד מה הנקודה שעוטפת את הכל. ולכן כל זה מוביל לפרקים הבאים, לפרקים כ"ג וכ"ד, שמחדדים את מעלת משה רבנו במידת האנוותנות של משה רבנו, שהואיל ומעט את עצמך תקרא על שמך בפרק כ"ג, ופרק כ"ד שנתנו מתנות באדם, שנומת המלאכים שמזלזלים מה אנוש כתפקדנו, אבל מעלת משה היא מדרגת האדמיות שלו, מדרגת הענווה שלו, שהיא בעצם מה שנותנת את האפשרות לשקף את התכונה הישראלית שמצדה תנתן תורה. שבזה רק אולי צריך לחדד שיש הבדל גדול בפרק כ"ג לפרק כ"ד. בפרק כ"ד המהר"ל, כאילו אחרי שמביא את המדרש, אומר מה זה בא לבאר תשובה לשאלה ראשונה, כי יש לשאלה משה הכנה הבחינה שהיה מתעלה בין עליונים, ועל זה היה מקבל תורה. זה נדבר כבר, מה הכוונה לשאלה ראשונה? כי כוונה, כי יש שתי שאלות. יש שאלה של פרק כ"ג שתחילת המדרש של פרק כ"ד עונה גם השאלה הראשונה, ויש עוד שאלה נוספת. אז אני יותר אולי נעזר במדרש של פרק כ"ד שואל שתי שאלות, שאלה שאומרים, אז בהתחלה המלכים שאלו מה לילות אישה בינינו, וזה הכזאת חנה עם תשובה לקבל תורה בה. וזה שאלה ראשונה שהיא זה בעצם תמצית של כל פרק כ"ג. ואז מתחילה שאלה נוספת, אמר להם, אמרו לכם, דבר בנה ישרה, קודם נראו אותם ממשל לתן להם צו אדם, מה נשכים שזכרנו, ועל זה כבר צריכים את התשובה החדשה, אכול בכסא כבודי ותן להם תשובה. שבמילים אחרות, פרק כ"ג בא להתעסק יותר, נגיד ככה, באדמיות, יש שתי שאלות על האדמיות. א', הצד הנקבי שבא, שהוא ילוד אישה, שלכאורה מבטאת מדרגה מאוד מאוד שקלה, מאוד מאוד חומרית ולא אצילית, ויש שאלה שקשורה לצד הזכרי שקם במין אנושי, שזה קשור לחמדה גנוזה, יש לך משש במין שקדמה לעולם טוב כמה דורות, שהיא מאוד מאוד אינסופית, ואתה קדמה, איך אמר רק רגע, גנוזה קודם שש נימי בראשית, אמרנו שש נימי בראשית, הכוונה הגבוליות, ואתה רוצה להתנה לבסב אדם שהם קשורים לגבוליות. זה בעיה שנייה. בעיה ראשונה זה שהאדמיות היא מאוד מאוד נמוכה ביחד לבריאות אחרות. שאלה שנייה שהאדם הוא מאוד מגביל ומצמצם ויוצר תבניות מסוימות, שזה יוצר דווקא הצד השכלי של האדם שהוא מקטין את האור של התורה. שפרק כ"ג בעצם אנחנו ככה ממש ככה בשתי דקות צריכים ככה לצמצם עולם או לא, אז רק נגיד שפרק כ"ג בעצם בא להסביר את המילה שבפשיטות, שדווקא כמו שהתשובה המרכזית של הקדוש הוא שואל, שהשטן שואל איפה התורה, אז הוא אומר נתתי בארץ, חך רואים לכל שלא בארץ וגם לא בים וגם לא בתאום, אז שמגיד בן אמרם. אבל בעצם כל תשובה שניתנה היא נכונה, זה פשוט עובדים מתוך עובדים, היא ניתנה בארץ, אל הארץ עצמה יש בה כל מיני לבושים, אז צריכים עכשיו להפשיט אותם ולהבין שרוקה ארץ על המים, עומק הארץ זה המים, וגם במים יש איזשהו עדיין לבושים חיצוניים, צריכים גם אותם להעמיק יותר, ולהבין שבעומק המים יש תאום, וגם התאום זה עדיין איזשהו הלבשה חיצונית, צריכים לחזור יותר עמוק ולהבין שבסוף גלו שמה התכונה של בן אמרם, תכונת הענווה של בן אמרם היא זאת שגנוזה במדרגת הארץ. אבל בעצם התשובה הראשונית, נתתי בארץ, היא האמירה היסודית שאומרת שתורה דווקא בראה שהיא ניתנת למדרגת חיים כזאת שהיא לא כמו מלאכים שיש להם את הסגנון שם שלהם, אלא שהיא לכאורה פשוטה, אבל דווקא בפשיטות שלה, כמו המדרגה האדמתנית שהארץ לעולם עומדת, הפשיטות שלה דווקא בה יש את היכולת לקבל את התורה בלי לכוון אותה, להסיד אותה לסגנון חיים שם, לשבור אותה במקום התאור שלה. אלא שהארץ, כמו שהמל אומר, יש בה עדיין קצת מן החיסרון, כי הארץ יש בה הרבה פריטים מתוך הארץ. לכן עומק הארץ משתקף בים, שבים כל הדגים שבים הם בטלים כלפי הכללות, אין שם מדרגת אין שם הבנינה לפרטיות להיות עומדת לעצמה, שם ברור שהפרטיות היא בטלה כלפי הכלליות שקיים שם. וגם אם בים הים אמר לא ימדי, כי אדם כסוף, זה נכון שהצד זה כללות מאוד דומיננטית שבה ומשתקפת בפרטיות, אבל התאום שזה בעצם המקום הזה שהורס כל צורה, שלא נותן לאף צורה פרטית להתגלה, שהוא בעצם משקף את החומר, את המציאות הראשונית, ואולי כאן המהר"ל במשפט הבא שאחר כך הוא אומר אבדון ומוות אמרו איזה תומר לו בי, אמרו בזיון שבן השמועה, שמה מתלבט אם זה בעצם חדירה על עומק התאום, שזה בעצם להגיע לחומר יולי הראשון שמעדיר את כל הצורות כולם, שמוכר את כל הצורות כולם, או שיש לי גם בגמרא שלנו וגם המהר"ל בדרוש על התורה, כמו הגרסה אצלנו מוחקת בתומר לא בי, לא כתוב הלך אצל אבדון ובדון, אלא המסקנה של הכל כך זה הפירוש השישי של המהר"ל, שאבדון ומוות אמרו בזמן לשבן השמועה. זאת אומרת שאם אנחנו נפגוש את המדרגה הכללית הזאת דרך האדמה או דרך הים או אפילו דרך התאום, אנחנו פשוט רק דרך השלילה, זה רק מה שהיא שוללת כל מדרגה, אבל רוצים להבין את התוכן החיובי שקיים בה, וזה לכן ניגשים אחר כך אל המדרגה של ילוד אישה, כן, בנושא של פרק הבא, הוא בן אמרם, שבעצם אומר שלט למגרמי כלום, שזה בעצם תכונת הענבה, אבל דווקא היא תכונת הכמיעה הגדולה, והשיקוף המקורי של האור אלוקי שבא מעליו, שלכן בקשר מסב הזה, מלאכים לא יכולים לקבל תורה, ודווקא מדרגת האדם, במשמעות המקבל, המשמעות ההתבטלותית שלה יכולה לקבל את התורה. שזה בעצם תחילת פרק הבא, מה לילוד אישה בינינו? לקבל תורה בה. היא רק בו תכונת המקבל. אבל אז יש שאלה יותר מתוחכם של המלאכים, שסוף סוף בתוך האדם יש גם הגדרות שכליות שקשורים כבר לעולם של ברא בששת ימי בראשית, וחמדה גנוזה שקדמה לעולם תף תף קוף אין דל דורות, אתה רוצה לתנה לבשר אדם, שבזה כמו שהמשך הפרק מברר, ככה מה שצריך להגיד זה ככה בתמצית הקוצר, שהמלאכים, כאילו בהתחלה הקדוש הוא אומר לו, נכון גם זה היה שתי שלבים, בהתחלה אמר כזאת מושך חזור לנשואל דיין שם מסובים ב-LPM, אמר להם אחוז בכזה כבודי. אז אמר לומר שבהתחלה היה כבר תשובה, אמר כזאת שכו למושך שסג מתום מה שהתחיל מדגת המלאכים, תנאו אותך לשלם שהוא מן הסדר של זה של בעש הדור תנתן התורה, הוא מפנה כי מן הסדר של שם בעש סידר הכל, באמת יסוי הכל לשאלה של יש שאלה. וכמה שהקדוש הוא שהוא עושה הכל נתן סדר נצאים, בסדר את משה שקבל את התורה לתחתונים, מסדר את עצמו, מסדר כשם דבר, מתוך כל שאלה. כי בעצם המהר"ל אומר שהקדוש הוא בעצם, יש תשובה ראשונית שהקדוש הוא אומר, נכון שמלאכים שורים לתנא אותך לשמיים, אבל השלמות האלוקית לא תתגלה, אם לא תתגלה גם דרך המדרגה שנקראת מדרגת האדם. אז נכון שהאדם הוא כננס לגבי ענקים, והוא מוסיף עוד תוספת מאוד מאוד שולית כלפי המלאכים, אבל השלמות האלוקית לא תתגלה דרך הדבר הזה, אלא שזה לא מספק. כי יבלעוני בהבל פיהם, נכון שלאדם יש איזושהי תכונה של קוטן שלא קיימת בגודל של מלאכים, אבל היא בטלה כלפי ההבל, כלפי הסד המוחלט, כמו שמל אומר, שהוא גילה דרך המלאכים. ולכן כל המדרש בהמשך בא לומר, מה היתרון שקיים דווקא בזה שאדם שייך אל הקוטן? בזה שאדם הוא לא נמצא סביב כיסא הכבוד, אלא תחת כיסא הכבוד. כמו שהמהר"ל אומר, שבהקשר מסוים זה דווקא האדם אומר שהוא קשור למדרגת הענן, כן, זה מה, כן, פרשת זלב עננו, שהענן קשור, המהר"ל אומר, למדרגת הגוף, למדרגת המקבל, שיהיה לו בעצמו המדרגה העליונה, והוא מיוחד לקבל וזורח עליו כבוד השם יתברך. שבעצם דווקא מצד מה שבאדם יש לכאורה את החיסרון שבו, את המקום הזה שוקרים, יכול למצוא מחוץ לקדוש ברוך הוא, ויש בו את הענן, אבל דווקא הדבר הזה מאפשר לגלות גילוי אלוקי מיוחד, שמתגלה דווקא דרך האדם, שזה אולי אחות בכסא כפודי וענה להם תשובה, תשובה זה לא רק אנסר, אלא תשובה זה סוגיית התשובה. המקום הזה של איך דווקא מתוך החיסרון מתגלה גילוי אלוקי מיוחד, שזה לכם מה שמה לומר, נכון שהם מציעים ברמה של כיסא הכבוד, הוא רק מתחת, אבל הוא משאם של כיסא הכבוד, הוא משתקף איך האור אלוקי משתקף גם בתוך המציאות הנמוכה, גם בתוך המציאות שהיא לכאורה נראית, כמו שאתה אומר, רק כלי, רק זה משהו כזה שהוא כאילו זולת הקדוש ברוך הוא, אבל איך האור אלוקי מצליח לדור גם במקומות האלה. או מה שאמרנו בסוף, מסתם דרך המדרש, שעלה משה למרום, אז איך הוא הצליח לדחות את המלאכים, שהוא צייר הקדוש ברוך הוא ציר כרסי פלם של משה כדמות אברהם, ואמר אין אתם מדשים ממנו, שאברהם, כמו שאמרנו, אומר, הוא מידת החסד. הוא בעצם מראה איך האור אלוקי משפיע שפע גם אל המציאות הרחוקה, אל המציאות החסרה. ודווקא המקום הזה שיש, שהאדם נמצא במקומות כאלה שהם לא קשורים לשלימות של המלאכים, שהם קשורים למקומות האלה של מצרה נעדתם, קנית החוטש ביניכם, שקשורים לעולם מורכב, ומראים איך האלוקים מגלה שם, בעצם מגלים את חסדו של אברהם, שמשפיע חסד גם על המקומות הנמוכים האלה. בדבר המיוחד הזה יש את המעלה שבאה דווקא לכל מהחיסרון של אדם, שקשור לעולם מוגבל ששת ימים, אבל דווקא הדבר הזה מבטא איזה מעלה מיוחדת שיש לבני אדם שאינם במלאכי השרת. וזה סיימנו רק את שמונת פרקים הראשונים, ויש כאן את עוד שמונה פרקים שמתארים עכשיו כבר את ההכנה לתורה עצמה.
טוב,
איך?
זה
אולי כן נמצא זמן שבוע בקרה. זה
לא בפרקים.